Okay, אנחנו נתחיל היום מתדבר במודבט למטה, ונתחיל מרב יהודה בן לקיש, בערך 12-13 שורות מלמטה. רב יהודה בן לקיש אמר, שתי ארונות היו מלכים עם ישראל במדבר, אחד שהייתה התורה נתונה בתוכו, ואחד שהיו שברי לוחות נתונים בתוכו. זה שהייתה התורה נתונה בתוכו היה מונח באור מועד. הדעו דכתיב, ארון ברית השם ומשה לא משהו מקרב המחנה. אוקיי? אז היה אחד עם הספר תורה בפנים, וזה לא ממש מקרב המחנה, זה תמיד היה בתוך המחנה. וזה שהיו שברי לוחות נתונים בתוכו היה נכנס ויוצא מהם. אוקיי? ואחד היה נכנס ויוצא מהם למלחמה, שזכור לנו מספרי הנביאים שהיו הולכים עם הארון למלחמה, נכון? ופעם אחת הפלישתים לקחו את זה, והיו הרבה סיפורים בעקבות הארון, איפה שזה היה, נכון? וזה גרם לבעיות וכו'. אז אחד עם ספר תורה ואחד עם הלוחות, שברי הלוחות. פעמים שהיה מתראה מהם, ורבנן אמרי, ארון אחד היה, ופעם אחת יצא, בימי אלי, ונשבע. אוקיי? אז אחד אומר, ורבנן אומרים לו, רק היה ארון אחד, וזה רק יצא פעם אחת בימי אלי, ולא יותר מזה. כאילו, הם עשו טעות, ומאז לא הוציאו את זה. קראי מסייע לו לרבנן. עכשיו נביא פסוק להוכיח את דברי רבנן. אוי לנו, מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה? מילה זה לא חמור מן יומיהן. אז הפסוק הזה, אז רק שנייה, חפתי את הקטע הזה. אז אומרים כאן שאול אומר לאחיה, רק שנייה, לא, אוקיי. אז אוי מי יצילנו מאלוהים, נכון, זה היה בימי אלי, שמילה זה לא חמור מן יומיהן, נכון. מי יצילנו מיד אלוהים האדירים האלה, הם פחדו מהארון, ואז אמרו, אז זה כאילו היה דבר, מילה זה דבר שלא חמור מן יומיהם, שאף פעם לא ראו. אז אם היו מוצאים את זה כל הזמן למלחמה, אז בטח שהיו רואים את זה כל הזמן. אז כאן זה היה כאילו הם, זה היה פעם ראשונה שרואים את זה, ואם כן, לומדים מכאן שכנראה רק היה ארון אחד. עכשיו נביא פסוק שמסייע לרבי יהודה בר לקיש, בן לקיש, אוקיי? קרא עם מסייע לרבי יהודה בן לקיש, ביום השאול אחיה, הגיש ארון אלוהים, אומרים להגיש את ארון אלוהים, עכשיו זה היה בזמן שהארון היה בפלישתים, אז אומרים, והלא ארון בקריאת יערים, סליחה, לא בפלישתים, הלא ארון בקריאת יערים היה, אוקיי? הוא אומר לאחיה, הארון היה בקריאת יערים ולא במלחמה, כאילו הם היו במלחמה מפלישים, והוא אומר, הגיש ארון אלוהים, הרי ארון לא היה בכלל באזור, אז איך הוא יכול להגיד, הגישו ארון אלוהים? אז כנראה, היו שני ארונות, וכך מדברים. אז אומרים, אז אם זה ככה, שהוא אומר, הגישו ארון אלוהים וארון לא היה בכלל באזור, אז הגישה שאומרת רבנן, שאומרים שרק היה ארון אחד, מה הם עושים עם הפסוק? אז מה אבדן לרבנן? הגישה אליי הציץ. אוקיי, הציץ זה היה משהו שהכהן גדול היה שם על המצח שלו. והם אומרים, זה לא הכוונה לארון אלוהים ממש, אלא לציץ. אוקיי, ובכך הם מפרשים את הפסוק לא בדיוק כפי הפשט. קראי מסייע לרבי יהודה בן לקיש, עוד פסוק שמסייע לכך שהיו שני ארונות. הארון בישראל ויהודה יושבים בסוכות, וזה אוריה חיתי, כן, הוא אומר, איך אני אלך לאשתי, כן, הרי הארון וישראל נמצאים במלחמה, ואיך אני אחזור לאשתי, נכון, עם דוד המלך בבת שבע. אז הוא אומר, אז מה כתוב כאן? יושבים בסוכות. אז מה זה הסוכות? והלא הארון בציון היה, כאילו הארון היה בירושלים, והכוונה לפי הפשט כאן, שזה באזור המלחמה בעצם. הארון בישראל ויהודה יושבים בסוכות, מה זה סוכות? זה תושב כן, ארעי, והם יושבים במלחמה. והלא הארון היה בבית המקדש, לא בבית המקדש, אבל בירושלים. אז מה עובדים לרבנן? שכח שהוא כקירוי, שעדיין לא נבנה בית הבחירה. אוקיי, אז מה אומרים? הסוכות זה לא הכוונה למלחמה, אלא הכוונה לבית המקדש, כאילו לא לבית המקדש, בגלל שאין בית המקדש, הארון ישב בירושלים באיזשהו דרך של ארעי. כאילו זה יושב שם במשחק מעל, משהו שמכסה בדיוק, משהו מטאפורי, אוקיי? כי זה לא במקום הקבוע שלו עדיין. אוקיי, עכשיו מה ש... מה שאני אדבר עכשיו על גניזת הארון, אוקיי? זה נשמע כמו Raiders of the Lost Ark, כן? שהם מחפשים את הארון, אוקיי? אני בטוחה שדברים מהסרט הזה באו מכאן, אוקיי? כי מדברים על כך שהם שמו את הארון מתחת לאדמה והחביאו את זה, אוקיי? אני כבר לא זוכרת, זה היה בעמוד הקודם או הכל זה בעמוד הזה? כן, שיושיהו...
כן.
נכון, אוקיי, אז זה כבר היה בעמוד הקודם. אז בעצם... נכון, אז היה איזשהו הריח שהם הוציאו ושמו מתחת. מה שאומרים שיושיהו המלך, יושיהו המלך היה מפורסם בכך שהוא התחיל לדרוש את השם ומצא ספר תורה, שם מפרשים שהוא מצא ספר תורה פתוח בדיוק בדף של התוכחה, כאילו ב, לא בדף, ב, במקום של התוכחה. ואם כן הוא הבין, הוא היה יהיה קורבן כאן, אז מה הוא החליט לעשות? הוא לא רצה שארון ילך לגלות איתם, אז הוא החביא את זה מתחת, הוא גנז את זה, מתחת לחמי העריכים בבית המקדש, ואז מסופר בדרך הקודם שבעצם ראו הריח שלא בדיוק במקום, וכל מיני דברים מספרים על זה שהיה אש, או כל, ממש כמו הסרט, שמי שמתקרב לזה, משהו קורה להם. אוקיי, אז עכשיו מדברים על כשגנזו את הארון, לא רק גנזו את הארון, אלא כל מיני דברים אחרים, ומוציאים אותם מפסוקים, שבפסוקים כאן מתארים שהם הניחו את זה עד היום הזה, או למשמרת, כתוב הרבה מהפסוקים, למשמרת לדורותיכם, ובגלל הקשר של המשמרת, אז הם הניחו שכל הדברים האלה נשמרו בתוך הארון, יחד עם הלוחות, לא רק הלוחות היו בפנים, אלא עוד דברים אחרים שגם נגנזו באותו זמן. נגנז עם עוד צנצנת המן, וצלוחית שמן המשחה, ומקלו של אהרון, אוקיי, כן, זוכרים עם קורח, שהמקל שלו היו פרחיו ושקדיו. אוקיי, כאן יש קצת בעיה, אבל הפרחים יוצאים, ואז השקדים יוצאים והפרחים יופלים. אז איך זה שיש גם פרחים? כאילו, כי בעצם כשיוצא שקד, נכון, זה אחרי שהפרח כבר נופל. אבל אומרים לא, היה גם נס שהפרחים גם נשארו. כאילו חלק מהפרחים לא פתחו להיות שקדים, ואם כן היו פרחים וגם שקדים. אוקיי? אז מקלו של ארון פרחה ושקדיו, וארגז שישיבו פלישתים אשם לאלוהי ישראל. אוקיי? זה מעניין. כאילו כשהפלישתים החזירו את הארון, החזירו את זה יחד עם... עם ה... מה?
עם קורבן?
כן, עם ה... קופסה כזאת, כאשם למה שהיה.
מה? היו
אכברים כמו... אכברים?
נכון, הם
נראו. כן. הם עשו...
כן, זה לכפר על כך שהם נצלו את הארון. כאילו הם... כן, אוקיי. אז... אוקיי, okay. עכשיו, רק שנייה, זה מה ש...
עכברים מזהב.
כן, זה עכברים מזהב, כן.
Images of hemorrhoids and five golden mice.
יפה.
Corresponding to the five מושלי פלישתים.
אוקיי. אז אם שמתם לב, זה אחד מה... את רוצה לזוז למקום, אוקיי? אוקיי. זה אחד מהיוצאים מן הכלל בעצם. זה יותר טוב שם. זה אחד מהיוצאים מן הכלל, כאילו... כל שאר הדברים הם, כן, צנצנת המן, דפה למן, נכון? והפרחים של המטה של הארון והשמן המשחה. כאילו, ואז פתאום אנחנו שמים לב שנגנז משהו שהפלישתים נצלו לבני ישראל, זה קצת מוזר.
אבל זה היה סמל שהם מאמינים, שהם מבינים שהשם... משכיחים
האחור. נכון, נכון. אז יש אפשרות לראות את זה, שבעצם לא רק אנחנו מכירים בגדלות של הקדוש ברוך הוא, אלא גם אחרים. וזה גם אחד מהדברים שמסמל לכך לכוח של הארון. כי זה דווקא בא ככפרה, מה שקרה כשהם לקחו את הארון ולא טיפלו בו בקדושה ובצורה הנכונה. וכתוב גם בפסוק שם, כמו שרציתי, על הארגז שנטו פלישתים, אז נאמר, יש זה הפסוק, ולקחתם את ארון השם, ונתתם אותם אל העגלה, ואת כלי הזהב אשר שבותם לו אשם, תשימו בארגז מצידו. אוקיי? ומשם הם למדו שהמקום שזה היה באמת ליד הארון, וכאן, וזה. זה מה שרציתי להזכיר, אוקיי, עכשיו נזכרתי. הרמב״ם, דווקא כשהוא מדבר על זה, והלכות בית הבחירה, הוא לא מזכיר את ההרגה של הפלישתים, הוא רק מזכיר את שאר הדברים. Mm-hmm. כן, רציתי להראות לכם שיש קצת חילוק, כי אפילו הרמב״ם פשוט משמיט את זה, ש- שזה מעניין. אולי, אולי לא היה לו נוסח אחר. דיברנו על כך שבשקלים בכלל, הנוסחאות הן מאוד בעייתיים. אני רואה את זה גם בהמשך היום. כל יום אנחנו בעצם רואים את זה. ואולי באמת היה, לא היה לרמב"ם את, את הדבר הזה. אוקיי. טוב. אז נמשיך הלאה. אוקיי, מי גנזו? יושיהו גנזו, אוקיי, וזה מה שאני, אוקיי, זה דווקא בדף של היום, כשאני לומדת את שבת בראשון ביחד, אני כבר לא זוכר מה נמצא באיזה דף. אוקיי, אז מה כתוב כאן? כיוון שראה שכתוב יולך, זה בדיוק כשהוא מצא את הספר תורה והוא פתח את זה, ודווקא היה פתוח בפסוק הזה, יולך השם אותך ואם הכחה אשר תקום עליך אל גוי אשר לא ידעת, אתה ועבדתך, אמרו גנזו. הדו דכתיב, ויום על הלוויים המבינים ולכל ישראל הקדושים להשם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד, מלך ישראל, אין לכם מסע בכתף. כי אתם לא תישאו את זה בעצם. אמר להם, אם גולה הוא מלכם לבבל, אין אתם מחזירים אותו עוד למקומו, אלא אתה עבדו את השם אלוקיכם ואת עמו ישראל. כי ולכן הוא החליט, עכשיו אני שם את זה בגניזה, אני לא רוצה שאתם תוליכו את זה לגלות. Okay, עכשיו אנחנו נאמר קצת על השמן המשחה. איך פיתמו את שמן המשחה? איך הכינו את זה? פיתום שמן המשחה. כי דיברנו על כך ששמן המשחה היה בתוך הארון, אז הם רוצים להבין קצת על שמן המשחה. ואתה קח לך בגומר, ואז נאמר גם מה נמשך עם שמן המשחה. וקידה 500, שהם 1,500 מינים וכו'. Okay. חסר כל הפסוק כאן. Okay? נקרא את כל הפסוק, אם יש לכם אצלכם בגמרא. איפה זה? בגימל, אוקיי. ואתה קח לך בסמים ראש מר ג'ור 500, אוקיי? כאן מדובר במשקל, 500, משקל כמו 500 שקלים, אוקיי? המשקל של 500 שקלים זה המון. ג'ור 500 וקינמון בו זה מחציתו 50 ו-200, אוקיי? אז 250 קינמון. וקנה בו זה 50 ו-200, גם זה רק 250. וקידה 500 בשקל הקודש ושמן זיתים. אוקיי, אז לוקחים ארבעת הדברים האלה, שניים מהם 500 שקל ושניים מהם 250, סך הכל 1,500 שקל מבחינת המשקל, ושמן זית הין, אוקיי? הין זה 12 לוג. אוקיי? אז מה עושים עם זה עכשיו? שמן זית הין 12 לוג, שבו שולקים את העיקרים. אוקיי, מה זה אומר? דברי רבי מאיר. הוא אומר שמבשלים בתוך שמן המשחה, שמים שמן המשחה, 12 לוג, וכל הכמות הזה של הבשמים, ומבשלים את זה. רבי יהודה אומר שתולקן היה במים, ונותן שמן על גביהם. מי שהיה קולט את הריח, היה מעבירו כדרך שהפתמים עושים. הדאו דכתיב שמן משחת קודש וכולי, שמשך הפסוק זה, בעשית אותו שמן משחת קודש, רוקח מרקחה, מעשה רוקח. הוא אומר, עושים את זה כמו שהרוקחים עשו. עכשיו, איך הרוקחים היו עושים? הבעיה כאן, אם נשים את העצים עם הבוסם על זה, אז מה יקרה? השמן יבלע בתוך העץ. שוב, זה לפי פירוש אחד, היו כמה פירושים איך להבין את זה. אבל אם השמן יבלע בתוכו, אז נפסיד את השמן. לא רצו את זה, מה רצו? רצינו שהבשמים יבלעו לתוך השמן. אז מה היו עושים? היו מבשלים בתוך מים קודם, ואז המים היה סופג את הדברים, המים היה נספג בתוך העץ של, של הזה, ולכן השמן לא היה נספג אחר כך. כאילו, ואז לוקחים את השמן, מושכים את זה, השמן צף על המים, והבוסם עולה למעלה לשמן, ואז משם מפרידים בין השמן לבין המים. כאילו, ונשאר שמן המשחה. אוקיי, זה, זה אולי אפשר לעשות השיעור אחד במדעים ולהכין את זה. אוקיי. שוב, היו כמה פירושים אחרים, אבל זה פירוש לדעתי הגיוני. אוקיי, שאפשר להסביר. אוקיי, ונשיה קולה את הריח, אז היה מעבירו, ואז מסבירים שלומדים כי ככה רוקחים היו מכינים גם את, את הדברים שלהם. תני רבי יהודה בר רבי אלי, שמן המשחה שעשה משה במדבר, מעשה ניסים נעשה בו, מתחילה ועד סוף. שמתחילה לא היה בו אלא 12 לוג, שנאמר שמן זיתים. אם לסוך בו את העיקרים, לא היה בו ספק. הלכה כמה וכמה שהאור בולע, והעצים בולעים, והיורה בולעת, וממנו נמשכו המשכן בכל כלה, השולחן בכל כלה, המנורה בכל כלה, וממנו נמשכו אהרון כהן גדול ובניו, כל שבעת ימי המילואים, וממנו נמשכו כהנים גדולים ומלאכים, ומלאכים. אוקיי? אז הוא אומר, היה נס כאן, כי אם מתחילים ב-12 לוג, ואם ה-12 לוג הזה כנראה, או לא לפי הפירוש הזה שראינו, כאילו אולי זה הולך לפי הפירוש, שממש בישלו את זה בתוך השמן, ואז השמן היה נספג בתוך העץ, וחלק מזה היה מתעדה עם הבישול, עם האש, וחלק מזה, כאילו הכל, בסופו של דבר, כמה שמן יכול להישאר בסופו של דבר? ואם כן, איך זה היה יכול למשוך את כל הדברים שמשכו עם אותו שמן הזה? לפי זה כנראה, הם אומרים שבעצם הכינו את השמן פעם אחת, כן, זה אני לא הספקתי להבין 100%, כאילו, איך הם לא חשבו שאוקיי, אז כנראה הכינו את זה כמה פעמים, אבל הם מניחים כאן שהכינו פעם אחת והשמן נשאר לעשות, למשוך את כל האנשים האלו ואת כל הכלים וכו'. עכשיו מסבירים מי נמשך ומי לא נמשך, ואז נביא, אוקיי, שושנה, תעזרי לנו כל הענך, כן? אז בעצם, אז מביאים כמה פסוקים שקצת סותרים את מה שאומרים, אוקיי? ונראה איך מסתדרים. מלך בתחילה טעון משיכה. מלך בין מלך אין טעון משיכה. זה מאוד מעניין, אוקיי? מלך שהוא הראשון במשפחה, אז מושכים אותו. אבל אם הוא מלך בין מלך, אז לא מושכים אותו, כי זה ברור שהוא ימשיך, כאילו המשיכה כנראה, זה סימן שכדי להוציא מידי ספק, כדי שכולם יבינו, אנחנו מושכים אותו והוא יהיה מלך. אבל אם זה כבר ברור שהבן, אז אין צורך למלוך אותו. מי טיימה, קום משחהו כי זהו. אוקיי, זה עם דוד המלך. כן, אוקיי, וישלח ליביאהו והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב ראי, ויאמר השם קום משחהו כי זהו, אוקיי? מה זה כי זה? ראינו את הזה כבר כמה פעמים. זה טעון משיכה, ואין בנו טעון משיכה. אוקיי? רק הוא צריך משיכה. אם נספור את כל המקומות שעשינו לימוד מהמילה זה, כן? הרבה פעמים הם לומדים את זה, דווקא גם לומדים שזה מעיד על ה-12 לוג, כי זה מספר 12. אז ראינו גם פעם שלא מזמן, שזה היה 12, וזה לימד אותנו משהו על המספר 12, גם קשור למשהו אחר, כבר ברח לי מהראש. אבל, אוקיי, וגם למדנו את הזה ולא סומים, נכון? כי הוא מצביע עליו, וזה היה בבינינו זה סורר ומורה, שההורים לא יכולים להיות תשומים, כי הם צריכים לראות ולהצביע. אוקיי, אז מילה קטן כזה, לומדים הרבה דברים. קום משחהו כי זהו, אז זה טעון משיכה ואין בנו טעון משיכה, אוקיי? רק הוא צריך, אבל לא הבן. אבל כהן גדול, בן כהן גדול, אפילו עד 10 דורות, טעון משיכה. וכולו קיים לעתיד לבוא, הדא הוא דכתיב שם משיכה, קודש יהיה זה לי לדורותיכם. אוקיי, אז כאן הם אומרים, זה מעניין שדווקא יש הבדל בין מלך לכהן גדול, אוקיי? לא ממש נכנסתי להבדלים ולמה מלך יהיה שונה, אולי כי מלך זה ברור כאילו מלך בכל העולם, הצאצאים שלו נעשים המלכים ואולי כהן גדול, למרות שגם כהן גדול זה אמור להיות תורשתי. כן, היית חושבת שזה ההפך, שדווקא כהן גדול לא צריך למשוך.
במלך כן.
כן.
כי יש המון בנים, אפילו אצל דוד, זה לא יהיה ברור ששלמה יהיה...
נכון, אז אני חושבת שגם מסביר, אוקיי, אז יכול להיות, אני חושבת שאחד מהבדלים שראיתי, שמלך זה תמיד אמור להיות הבחור, כן, נגיע לשלמה עוד מעט. זה אמור להיות הבחור, ואם כן, זה תמיד הולך לבחור, אלא אם כן לא, ואז אולי כן יש צורך למשוך. אולי לא, אבל כהן גדול זה דווקא לא הולך לבחור כל הזמן. אני חושבת שראיתי פירוש כזה. אוקיי. עכשיו אומרים שכל השמן הזה קיים לעתיד לבוא בדרך נס, אוקיי? וזה מה שכתוב, שמן משחה קודש יהיה זה לי לדורותיכם, וזה אולי קשור למה שראינו בהתחלה, שהיה נס שבעצם השמן שהכינו עד נשמר לעד עולמי עולמים.
כמו נס החנוכה.
נכון, נכון, זה מעניין שזה גם עם שמן, כן? ואולי הרעיון של נס חנוכה קם בה, כאילו איזשהו עניין של השמן שנמשך. אוקיי. אוקיי. אין מושכים המלאכים אלא על גבי המעיין, אוקיי? גם המעיין זה תמיד, אני חשבתי המעיין זה סמל להמשכיות גם. אז אולי בגלל זה מושכים מלך ליד המים. שזה מראה על המשכיות, שנאמר, והרכבתם את שלמה בני על הפרדה, אשר לי והורדתם אותו אל הגיחון, ומשך אותו שם. מה רואים? משכו את שלמה המלך. אוקיי, אז נגיע לזה. אין מושכים מלך במלך, אלא מפני המחלוקת. אוקיי? מפני מה נמשך שלמה? מפני מחלוקתו של אדוניהו. אוקיי? אז כשיש מחלוקת, אז יש צורך למשוך את המלך. וזה כנראה, מה שאמרנו, סימן שהוא בעצם אמור להיות המלך, ולא מישהו אחר. יואש מפני עתליהו, יואחז מפני יהויקים אחיו, שהיה גדול ממנו 2 שנים. אוקיי, בואו נחזור על ההיסטוריה, כן? יואש היה עתליהו, עתליהו היה האם של אחזיהו, וכשאחזיהו מת, אז הכביאו את יואש, כן, בתוך בית המקדש, הביאו אותו ליהוידע הכהן, והוא הכביא אותו, ובעצם יואש, כאילו היא הרגה את כל שאר הבנים של אחזיהו, ורצתה למלוך, ואז הוציאו את יואש, ואמרו הוא עדיין חי, והמליכו אותו, והיו צריכים להמליך אותו מפני עתליה. יואחז מפני יהויקים אחיו, שהיה גדול ממנו 2 שנים. עכשיו, היו 4 בנים ליושיהו, אוקיי? יואחז היה השני, יהויקים היה הראשון. עכשיו, קודם המליכו את יהואחז, כתוב בפסוק שהוא היה בן 23 שנים, במוחו. אז הוא מלך 6 חודשים. ואז כתוב, הם ממלכים את יהויקים אחיו, והוא היה בן 25 במוחו. אז ברור שהוא היה בחור ממנו. יהו מפני יורם, אוקיי, זה היה במלכות ישראל, לא מלכות יהודה, והיה גם ויכוח שם, זה היה הבן של... יורם היה הבן של האחיו, ויהו, כן, הנביא הולך ליהו ואומר, אתה בעצם תהיה זה שיהרוג וישמיד את כל בית אחיו, ואתה תהיה מלך. אוקיי, כאן יש קצת בעיה, כי עד עכשיו דיברנו רק על מלכי יהודה שנמשכו, ולא על מלכי ישראל. פתאום רואים שגם משכו את יהו, כי הנביא הולך אליו ומושך אותו, ואומר לו, אתה תהיה, אתה תנקום בבית אחיו ותהיה מלך. לא כן כתיב, כל משכהו כי הוא זה, זה טעון משיכה, והם מלכי ישראל טעונים משיכה. אז בעצם, איך מסתדרים עם הבעיה הזאת, שהוא בעצם נמלך ורק מלכי ישראל? כי כאן לומדים שהזה בא ללמד משהו אחר, לא מה שאמרנו קודם. זה בא ללמד אתה ולא בנך. כאן הם אומרים, אתה מלכי יהודה ולא מלכי ישראל. כן? וכאן יש, שוב, זה... מאוד אופייני לירושלים, יש קצת איבלבול מה קורה כאן. יש שאלה כאן עליו, ואז כתוב אלה, אוקיי, אז הם רוצים להבין מה על מלכי ישראל, למה פתאום משכו את יהו. ולא בדיוק מה בא המשפט הזה, זה כאילו עוד קושי, אלה יהואחז מפני יהויקים אחיו, שהיה גדול ממנו 2 שנים, ולא יושיהו גנזו, יש בעיה אחרת. איך משכו את יהואחז אם יושיהו כבר גנז את השמן המשכן? נכון, למדנו בתחילת העמוד שיושיהו גנז את הארון ובתוכו שמן המשכן. אז איך משכו את הבן שלו? הרי אין שמן המשכן, כבר גנזו את זה. אז בעיה טכנית. הדה אמרה, וכאן כנראה זה 2 קושיות. אחד, איך משכו מלכי ישראל? בשני, איך מחו בני יושיהו אחרי שכבר נגנז? וכאן עונים שאלה, אפשר לראות את המבנה ככה, אני חושבת הכי הגיוני זה קושי, יש בעצם קושי על מלכי ישראל, אוקיי? מתוך הקושי הזה, כתשובה לדעתי, הם עושים ככה, הם אומרים, בתוך התשובה יש שאלה, יש עוד בעיה, איך בכלל, איך בני יושיהו, איך יהואחז נמשך, הרי כבר אין. ואז עונים תירוץ לקושי הזה, והתירוץ הזה כנראה גם עונה על הקושי הראשון. ומה התשובה כאן? זה פתרון מעניין. הם אומרים, בדיוק, השמן הפרסימון, אני פשוט איבדתי את המקום. הדה אמרה, באפרסימון נמשך. וכאן הלשון אפילו אומר, שם אומרים שבאפרסימון נמשך. אז כנראה גם כאן באפרסימון נמשך. כאן אומרים, זה לא היה שמן המשכה. בשמן המשכה אנחנו, אם בני יהויחז פשוט, אם יהויחז פשוט לא היה. ואם מלכי ישראל, נכון, לא נהוג להשתמש בשמן המשכה, עשו עם משהו אחר. אבל מה זה מראה? כאילו זה עדיין סימן, אפילו שלא עשו את זה עם שמן המשכה. זה היה סימן שהוא נמשך להיות מלך, ובכך פותרים את הבעיות. אין מושכין המלכים אלא מן הקרן. אוקיי? השתמשו בקרן כדי למשוך את המלך. שאול ויהו נמשכו מן הפח. אוקיי? משהו אחר. אוקיי, השתמשו בכלי בצורה אחרת. הייתה מלכות המלכות עוברת. דוד ושלמה נמשכו מן הקרן, הייתה מלכות המלכות קיים. כן, מי שהמלכות נתקע עם ה... אז הוא נמשך עם הקרן. מי שלא, הוא נמשך מן הפח. אוקיי? גם שאול זה בעייתי, כי הוא גם לא היה מבית המלוכה, מבית יהודה. כן, הוא היה מבנימין, אז זה גם קצת בעיה, ולכן מבחינים בין ה... כן, אומרים, שני ה... כשמשכו אותם, משכו עם כלי אחר, וזה גם עוזר להבדל ביניהם. אין מושכים כהנים מלכים. Okay, כהן לא יכול להיות מלך. Okay, זה קצת מוזר למה אפילו חושבים את זה, אבל הם אומרים, כהנים לא יכולים לשמש כמלכים. אמר רבי יהודה אנטונדריה, זה השם שלו, השם לא יסור שבט מיהודה. Okay, לומדים את זה מהפסוק שתמיד המלכות בא מיהודה, הפסוק הזה זה קצת מוזר אבל, אז הם מושכים אף אחד להיות מלך, לא רק, כן? זה לאו דווקא כהנים. אז התירוץ השנייה, הפסוק השני יותר חזק. אמר רבי חייא בר עדא, למען יעריך, אוקיי, בפרשת המלך, כתוב בסוף פרשת המלך בדברים, למען יעריך ימים הממלכתו, הוא בניו בקרב ישראל, ואז מיד בפסוק לאחריו, מה כתיב בתרי? לא יהיו לכהנים הלוויים חלק ונחלה. במשך הפסוק, חלק ונחלה, מעניין, לא כתוב את הפסוק, למה? טוב, אבל זה חלק מנחליים, משהו כזה, אוקיי? אז הם לומדים מסמיכות הפרשיות, מה זה אומר שלא יהיה להם חלק מנחלה? לא יהיה להם חלק מנחלה במלכות בכלל, אוקיי? זה שני קטעים נפרדים, אבל ממש סמוכים. כאילו, פרשת המלך מסיים עם הפסוק הזה, ומיד אחר כך יש קטע על זה של הכהנים הלוויים אין להם חלק ונחלה בתוך עם ישראל, כאילו הם לא נוחלים נחלה, ולומדים משם מה זה אומר לא נוחלים נחלה, נוציא את זה מהפשט, כאילו זה לא נחלה ממשי, אלא נחלה במחות. Okay, וכאן זה פסוק שמוכיח הרבה יותר שכהנים לא יכולים להיות מלאכים. Okay. אמר ביוחנן, עכשיו נדבר חזרה, נלך ליהויחס, אוקיי? Okay? מדברים על ארבע בניו של יושיעם, אוקיי? Okay? אם זכור לכם, בסוף ספר מלכים מה קורה, יש את המתחיל החורבן בעצם, כן? אז קודם יהואחז הוא המלך, אז יהויקים, אז יש יהויקים, שהוא היה הדוד, הוא היה האח של יושיהו, ואז מביאים את יהויקים לגלות, ואז מחזירים למלכות את אחד מהבנים של יושיהו, אוקיי? הבן השלישי או רביעי, נראה, זה לא בדיוק ברור. אוקיי? אז מה כתוב? אמרתי משהו לא נכון בשושן ובזה? אני חושבת שיהויקים היה האח של יושיהו, אם זכור לי נכון. ואז הוא הולך לגלות עם הגדולים של בבל, ואז נבוכדנצר שם כמלך את צדקיהו, אוקיי? שגם בפסוק קוראים לו מתניה, נראה, נדבר על השם שלו עכשיו. כי אמר ביוחנן, הוא יוחנן, הוא יהואחז. Okay? כשכתוב בפסוק יוחנן, זה יהואחז. איפה? והכתיב, הבחור יוחנן, בחור, okay, אז כתוב בדברי הימים, okay, כתוב על הבנים, ובני יושיהו, הבחור יוחנן, okay, בואו נעשה את הלאה. Okay. הבחור יוחנן, השני יהויקים, השלישי צדקיהו, הרביעי שלום. אוקיי? עכשיו ידונו מי הם. אז יושיהו אומרים זה יהואחז. עכשיו יש כבר בעיה. מה אמרנו? יהואחז הוא צעיר מיהויקים. אז מה זה אומר שהוא הראשון? אז אומרים, אל דאגה, הראשון למלכות. אוקיי? לא מדובר בחור למלכות. אמר רבי יוחנן, הוא שלום, הוא צדקיהו. צדקיהו ושלום זה אותו בן אדם. והכתיב, השלישי צדקיהו והרביעי שלום. אז אומרים, ג' לתולדות, ד' למלכות. הוא השלישי במשפחה, אבל הוא היה הרביעי שלום, זה אומר הוא הרביעי לשושלת. אוקיי? למה? כי למלכות. כי קודם היה יהואחז, אז יהויקים, אז יהויקים, שאם זכור לי נכון היה הדוד, ואז צדקיה. אוקיי? הוא היה הדוד או היה האחיין. אני כבר לא טוב פה באתי, אם אתם רואות אז תגידו.
יהויקים היה בנו של
יהויקים. אוקיי, בסדר. אז הוא היה בן. טוב, אז יהויקים, ואז בניו היה יהויקים, תודה. יהויקים, ואז צדקיה המלך. אז הוא היה רביעי למלכות. אז זה מה ששלום בא להגיד, הוא היה רביעי למלכות,
צקייה זה שלישי להולדה, כן?
אוקיי. עכשיו, אז מה אומרים כאן? אוקיי. צדקיהו, למה נקרא שמו צדקיהו? שצידק עליו מידת הדין. מה קרה לו בסוף ימיו? נבוכדנצר לקח אותו, שחט את הבנים שלו בפניו, ואז הוא סינוור אותו, גרם לו להיות עיוור. אוקיי? והוא קיבל את זה, כן, קיבל את מידת הדין. ולכן נקרא צדקיהו. שלום שבימיו שלמה מלכות בית אבי. כאילו, לא מלשון טוב, כן? זה היה הסוף של מלכות בית אבי. לא שלום, אוקיי, ריש לקיש אמר לא שלום הוא שמי ולא צדקיהו הוא שמי, אלא מתניה. הדא הוא דכתיב, הימלוך מלך בבל את מתניה דודו, אוקיי? יהויקין היה, זה היה הדוד של יהויקין, אוקיי? אז מתניה דודו תחתיו, ויסב את שמו צדקיהו, ואז הוא קרא לו צדקיהו. זה מוזר, אם הוא נקרא צדקיהו בגלל שהוא צדק את עליו את הדין, למה דווקא נבוכדנצר קרא את שמו צדקיהו? אבל אוקיי, בסדר. טוב, אז עכשיו, פשוט זה מעניין, הם דורשים את השמות שלהם, כאילו המשמעות של השמות. כי הרבה פעמים אנחנו רואים בספר מלאכים, דרך אגב, שהשם של אנשים מעיד על מי הם היו, ואוקיי, אני אתן דוגמה קטנה. ירבעם, אוקיי, המפורסם, הנוטוריוס, כן? איך הוא קרא לבניו? נדב ואביה. אוקיי? למה הוא קרא נדב ואביה? על שם נדב ואביו, כן? מעניין, הם... נדב ואביו הביאו אש זרה למקדש, וזה כאילו הם עשו את המקדש איך שהם חשבו, וזה היה החטא שלהם, נכון? אז גם הוא רצה לעשות, הוא אפילו אומר, הנה אלך ישראל בדיוק כמו חטא העגל. הוא רצה לעשות את עצמו כמו אהרון, ואו שהוא קרא לבניו בשם הזה, או שהטקסט קורא לבניו את השם הזה, כדי שנקשר בין מעשיו לבין נדב ואביו בתורה. אז יש הרבה פעמים שיש משחקים עם שמות. אמר רבי יוחנן, עכשיו אנחנו נדבר על המידות של הארון. באמה של שישה טפחים היה הארון עשוי. Okay. עד עכשיו למדנו בעבר בדף שבעצם יש אמות של שישה טפחים ויש אמות של חמישה טפחים. Okay? דברים, האמות שלהם היו, מדדו אותם לפעמים חמישה טפחים באמה, לפעמים שישה טפחים באמה. אז כאן, לפי רבי יוחנן, הארון היה עשוי באמה של שישה טפחים. מה טענה באמה של שישה טפחים? כפי איזה דעה טענאית הוא הולך? רבי מאיר היא, אוקיי? דתנן רבי מאיר אומר, כל האמות היו בבינוניות, אוקיי? למרות שהוא אומר כל האמות, אפילו לפי רבי מאיר, היו כמה דברים שמדדו בחמש אמות, אבל לא נגיע לזה, אבל בעיקר רוב האמות של הדברים שבנו במשכן, היו של בינוניות. רבי יהודה אומר, או בבית המקדש, רבי יהודה אומר, אמות הבניין שישה, של כלים חמישה. כי הוא טוען שהכלים היו בחמישה אמות. Okay? אם ככה, מה יצא מכאן? שבעצם הארון, כל אמה היה בחמישה טפחים ולא שישה. עכשיו אנחנו נראה מה היה צריך להיכנס לארון, זה יהיה שיעור במתמטיקה, ואיך הכל נכנס לתוך הארון. אז מה אומרים כאן? מה נתן הבא אמר רבי מאיר? אוקיי. על דעת את רבי מאיר, הוא אמר באמה של חמישה שישה טפחים, אוקיי? לפי הדעה שלו, אוקיי? לפי דעתו שזה היה של שישה טפחים, אוקיי? אז איך זה הולך? היה ארון עשוי אורכו של ארון 15 טפחים, למה? דכתיב, המאתיים וחצי אורכו. אמתה אשיתה ואמתה אשיתה, אוקיי? כל אמה זה המאתיים, כל אמה שישה טפחים זה 12. ופלגית אמתה, צלטה, תלתה, אוקיי? וחצי אמה זה 3, אוקיי? אז סך הכל כמה? 15 אמה, אוקיי? אז האורך היה 15 אמה, אוקיי? מבינים? המאתיים וחצי, כל אמה 6 פלוס 3, חצי אמה. דכתיב והמאתיים וחצי אורכו, אוקיי. וארבעה לוחות היו בו, שניים שלמים ושניים שבורים, אוקיי? אז היו שם ארבעה לוחות, השבורים, השלמים. דכתיב אשר שיברת ושמתם בארון. הלוחות היו, אוקיי, בסדר? אז כתוב, הלוחות אשר שיברת ושרתם בארון, אז גם הלוחות שנשברו היו בארון. זה מעניין, כי הם נשברו, אבל הם עדיין כנראה שמו אותם כפי המידה, כן? אפשר היה לחשוב על שברי לוחות, אז הם היו בערימה של שברים. אבל לפי זה הם כאילו שמו אותם כמו שהיו פעם, ממש לפי המידה. אז הלוחות היו כל אחד ואחד, או עכשיו יש באמת בעיה להבין את הנוסח הקיים, אז אני אלך לפי הנוסח הגרא, אוקיי? כי אחרת מאוד קשה להבין. הלוחות היו כל אחד ואחור אורכו שישה טפחים. רוחבו שלושה, אוקיי? מה שכתוב בסגריים ולא מה שכתוב שישה. אחרת זה לא מובן. אז הלוחות היו אורך שישה, אוקיי? אורך שישה ורוחב שלושה. ותן ארכן של לוחות, תן, צריך לתקן את זה לפי הנוסח של הגרא, רוחבן של לוחות לאורכו של ארון. אוקיי? הרוחב, לכן ציירתי את זה ככה, נכנס לרוחב כאן. אז מה יש לנו? נעשה את זה ככה. אוקיי? יש לנו שש, כן? שש על שלוש, שש על שלוש, שש על שלוש, ושש על שלוש. אוקיי? אז האורך לפי הרוחב. כאילו לא עושים, אם עושים את הרוחב לפי הרוחב, אין, האורך לפי האורך אין מקום. אז עכשיו יש לנו, בעצם מגיעים ל-12, נכון? אז חסר עוד שלושה טפחים, מה עושים איתם? נשאר שם שלושה טפחים, תן מהם חצי טפח לכל כותל, אוקיי? האובי של הכותל, אוקיי? מי שבונה בית יודע שברגע שמדברים על קיר, כן, הקיר תופס מקום, אוקיי? אז הקירות היו חצי טפח, חצי טפח, אוקיי? זה כבר חסר טפח, אוקיי? אז נשארו לנו שניים, נשאר שני טפחים לספר תורה. שמו ספר תורה כאן, אוקיי? ספר תורה, שנראה שהיה גם שישה על שתי טפחים. אוקיי? אז זה בעצם ספר תורה. אוקיי. רוחבו של ארון תשעה טפחים. מה הרוחב? אז הרוחב תשעה טפחים. איך יודעים שזה תשעה טפחים? כי מה כתוב? תכתיב, אמה וחצי רוחבו. אוקיי? מה זה אמה וחצי? אמתה אשיתה, שש, ופלגות אמתה צלבתה, אוקיי? וחצי אמה, שלוש, יוצא תשע. וארבעה לוחות היו בו, שניים שלמים ושניים שבורים, דכתיב אשר שיברת ושמתם בארון. הלוחות היו כל אחד ואחד, אורכן שישה טפחים, ורוחבן שישה טפחים. עכשיו, שוב, צריך לתקן. רוחבן שלושה טפחים. תן רוחבן של לוחות, תן אורכן של לוחות לרוחבו של ארון. נשאר שם שלושה טפחים. אז מה עושים כאן? אז עכשיו יש שישה טפחים, נכון? אז האורך של של הלוחות הולך לרוחב של הארון. אז יש שישה מתוך תשע, אז נשארו שלושה טפחים. אז מה עושים עם זה? נשאר שם שלושה טפחים, חצי טפח מכאן לקוץ הזה, וחצי טפח מכאן לקוץ הזה. אוקיי? אז גם חצי טפח, חצי טפח, נשארו שני טפחים. מה עושים עם השני טפחים האלו? וטפחיים לשילוט מקום שספר תורה מונח. צריך, אוקיי? אז יש טפח כאן וטפח כאן, וזה כדי להוציא את הספר תורה, היו צריכים להגיע בפנים, שיהיה מקום ליד. אם זה נכנס עד הסוף, אז אין דרך להוציא את זה. אוקיי, זה לפי גישה אחת, ולפי הגישה הזאת, הספר תורה היה בפנים בתוך הארון. נראה עכשיו גישה אחרת. אם נגיד, לפי רב יהודה, שזה היה חמישה טפחים, אז צריך לשנות את הכל. אוקיי, ואז כבר אין מקום לספר תורה בפנים. כי אי אפשר לשנות את הגודל של הלוחות, זה היה כבר ידוע. ואם כבר ככה, אז לא יהיה מקום. ואז לפי הגישה הזאת, אומרים שהספר תורה לא היה בתוך. רבי שמעון בן לקיש אמר, באמה בת חמישה טפחים היה ארון, אוקיי? אז מחלוקת רבי שמעון בן לקיש ורבי יוחנן, האם פוסקים כפי רבי מאיר או כפי רבי יהודה, בעניין המידות. מן תנא באמה בת חמישה טפחים, רבי יהודה, דתנינן תמה, רבי יהודה אומר, אמת בניין שישה, של כלים חמישה, אוקיי? אז הכלים היו חמישה טפחים. והן ארון כלי הוא, אוקיי? והארון היה כלי, ואם כן, עכשיו, חמישה טפחים. אגדת את רבי יהודה, הוא אמר, באמה של חמישה טפחים, היה אורכו עשור 12 טפח. במחצה. תכתיב, המתיים וחצי אורכו, אמת החמישה, ואמת החמישה, הוא פעל ודמת הטרייל פלג. אוקיי? אז זה 12 וחצי. אם 12 וחצי, אז כבר הלוחות זה 12. אז נשאר רק חצי אמה. הוא פלג, סליחה, פלג, זה חצי. ודל הלוחות היו בו, שניים שלמים ושניים שבורים. תכתיב אשר שיברת ושמתם בארון. והלוחות היו היה כל אחד ואחד אורכן שישה טפחים ורוחבן שישה. שלושה טפחים, אוקיי? שוב, צריך לתקן. תן רוחבן של לוחות לאורכו של ארון, ונשאר שם חצי טפח. אצבע, אצבע זה רבע טפח, אוקיי? אז מה עשו עם החצי טפח הנשאר? אצבע לכותל מכאן, ואצבע לכותל מכאן. אז במקום שהיה חצי טפח, כל קיר היה רבע טפח. ואז בעצם נכנסו הלוחות בדיוק. 12, ואז יש, סליחה, 12 וחצי, אוקיי? אז 6, 6, 6, 6. והאור מכאן זה רבע וזה רבע, אוקיי? ואז זה כבר 12 וחצי. מה עם הרוחב? אז גם הרוחב היה קצר יותר, כן? אז מה אומרים עכשיו? Okay. Dalad pagat amatzer. V'rachban shishat tzvachim. Okay. Mikan rachbo shalaron shivat tzvachim. Okay. Az es shiva lama. שבעה תרחים במחצה, דכתיב אמה וחצי רחבו, אמת החמישה ופלגת אמת הטרי ופלג, אוקיי, שבע וחצי, ודל הלוחות היו בו שניים שלמים ושניים שבועים, דכתיב אשר שיברת ושמת בארון, הלוחות היה כל אחד אחד אורכן שישה תרחים, ורוחבן שלושה תרחים, תן אורכן לרוחבו של ארון, נכון, והאורך זה שישה, נשאר שם טפח במחצה, אז אצבע לקוטו מכאן, ואצבע לקוטו מכאן, כן, אז עכשיו, כל הקטלים כאן היו אצבע, אז זה רבע, וזה רבע. אז זה חצי טפח, נכון? נשאר לנו עוד טפח. כי זה שבע, וזה שש, פלוס חצי, שש וחצי. ויש לנו שבע וחצי, נכון? אז מה עשו עם הטפח הנשאר? חצי טפח משכם וחצי טפח משכם לשילוט. אז אומרים גם אותו דבר, כדי שיכנסו ויוציאו כאן, עכשיו לא מוצאים ספר תורה, מה מוצאים? מוצאים את השבירי לוחות. עכשיו, אם תסתכלו בבבא בתרא י"ד, ששם גם מתוארים הדברים האלו, הם אומרים לא, זו הייתה סיבה אחרת, והם אומרים, על פי הפסוק, הפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, עמודיו עשה זהב, ופידתו זהב, מרכבו ארגמן וכו', הוא אומר שהיו שני עמודים, אוקיי? וזה היה כמו עמודי ספר תורה, עשו עמודים ללוחות, וזה לא היה להוציא, זה היה אולי ליופי או לנוי או משהו כזה, אלא היו עמודים. אז יש מחלוקת כאן בין הבבא לירושלמי, מה היה הצורך? מה היה הסיבה לדבר הזה? אוקיי. כיצד עשה בצלל על הארון? אוקיי, בשביל זה הבאתי קצת צועי ילדים, זה תמיד עוזר. אוקיי, איך היה הארון עשוי? רבי, לא יודעת מי זה, חניניה, מה כתוב? חנניה אולי? בן גמליאל, לא בטוח מה שמו, אמר שלוש תיבות עשה, או שתיים של זהב ואחת של עץ. אוקיי, לא מצאתי את הצבעים הנכונים, אבל בסדר. בוא נגיד ששני אלו היו של זהב, וזה היה של עץ. נתן של זהב ושל עץ, אוקיי, הקטן של זהב מכניסים לתוך של עץ, ושל עץ ושל זהב, ככה. וציפהו, תכתיב, מה הבעיה? יש בעיה בפסוק. וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ, מה תמוד לומר תצפנו? כתוב בפסוק, וציפית אותו זהב טהור מבית ומבחוץ, תצפנו. שלמה צריך את הפסוק, המילה תצפנו בסוף. אז לומדים להביא שפתו העליונה. זה היה זהב, וזה היה זהב, והעת היה בפנים. עכשיו, מה רואים? רואים כאן עת. אז את זה ציפהו זהב. זה לפי גישה אחת. אמר רבי פנחס, להביא בין נסר לנסר. הוא טוען שהכל היה רק זהב. אני לא יודעת, סליחה. רבי שמעון בן לקיש אמר, אני דילגתי, תיבה אחת עשהו. זה רק היה תיבה אחת, אוקיי? בוא נגיד, זה היה התיבה. בציפהו, הכל היה דכתי, בציפית אותו זהב תורה, הכל היה זהב, מבית ומבחוץ. אז אם כן, מה תמול לומר תצפנו? אמר רבי פנחס, להביא בין נסר לנסר. הם אומרים, זה לא היה מקשה אחת, כמו המנורה. זה היה נסרים. והם אומרים, אפילו שבין נסר לנסר לא רואים, נכון? לא רואים מה בין זה לזה. אז היינו חושבים שאפשר לקצר ולא לצפות את זה עם זהב. אפילו בין נסר לנסר שזה לא נראה, דווקא מצפים זהב. אני חשבתי שיש משהו מאוד מעניין כאן. לפי הראשון יוצא שרק חשוב מה שאנחנו רואים, כן? כי העץ בפנים לא ציפו. ולפי הגישה השנייה, זה דווקא מה שלא רואים הוא החשוב. כאילו, אפילו צריכים להפיל עד כדי כך, אפילו מה שלא רואים צריך הכל להיות זהב. ולפי הגישה הראשונה, אנחנו לא צריכים אולי לבזבז כסף על דברים שלא, כן? זה כאילו שתי גישות. כאן צריך לצפות את זה מזהב, רק מה שרואים זה מה חשוב. אוקיי. אז עכשיו אומרים, כאן יש מחלוקת מאוד מעניינת. כיצד היו הלוחות כתובים? רבי חנינה בן גמליה, לא אומר, כאן זה שמו, רבי חנינה בן גמליה, חמישה על לוח זה וחמישה על לוח זה, אוקיי? כמו שאנחנו חושבים, כן? איך היו הלוחות? חמישה, כן, בכל התמונות, בכל הציורים, מה רואים? חמישה על לוח אחד, חמישה על לוח השני. הדר הוא דכתיב, ויכתבים על שני לוחות אבנים, מה זה אומר? כותבים את הכל על שני לוחות, כך הם דורשים את הפסוק. חמישה על לוח זה וחמישה על לוח זה. רבנן אמר, עשרה על לוח זה ועשרה על לוח זה. הדר הוא דכתיב, ויגד לכם את בריתו אשר ציווה אתכם לעשות עשרת הדברים, ויכתבם. כתוב ויכתבם אחרי עשרת הדברים. אז לומדים, במקום ויכתוב, כתוב ויכתבם. אז לומדים שצריך לעשות את זה פעמיים. ולכתוב את כל הלוחות על לוח אחד, וכל הלוחות על הלוח השני. עשרה על לוח זה ועשרה על לוח זה. כאן זה הולך ונהיה אפילו יותר מעניין. רבי שמעון בר יוחאי אומר 20 על לוח זה ו-20 על לוח זה. מה זה אומר? מקדימה ומאחורה. דכתיב ויכתבם על שני לוחות אבנים. 20 על לוח זה ו-20 על לוח זה. רבי סימאי אומר 40 על לוח זה ו-40 על לוח זה. דכתיב מזה ומזה הם כתובים. תטרון, תטרוגה. מה זה טטרוגרם? טטרוגרם, כן? זה מרובע. זה כמו, כן? אז על כל ארבעת הצדדים היה כתוב את הלוחות. אוקיי? את כל עשרת הדיברות, על כל לוח, בארבעה כיוונים. יש כאלה שמסבירים לפי ה-20, שזה לא שכתבו את זה, אלא שהיה אפשר לקרוא את זה מאחורה. כאילו, זה לא שממש כתבו את זה פעמיים מקדימה מאחורה, אלא היה אפשר לראות את זה משני הכיוונים. נס כזה. אוקיי, מעניין מה המשמעות של לכתוב את זה מכל הכיוונים, לכתוב את זה מקדימה מאחורה, כאילו זה נשמע לי כמו השיר שהיינו שרים כילדים, השם is here, השם is there, השם is truly everywhere, כן, ובכל הכיוונים, משהו שממש, כן, אפילו 40 במיוחד, כן, בכל כיוון היו, אוקיי. חנני בן אחי רבי יהושע אומר, בין כל דיבור ודיבור דקדוקי ואותיותיה. אוקיי? זה גם סימן שבעצם בין כל הדיבורים אפשר לראות את הדקדוקים והאותיות של תורה. דכתיב ממולאים בתרשיש כים רבה. זה ממולא כתרשיש כים רבה, אוקיי? כמו הים, התרשיש זה מילה לים, ראיתי בקוראן, טוב, לא ניכנס לכל מיני פירושים, זה מה זה בדיוק תרשיש, אבל זה כמו הים שאפשר בתוכו לראות את הכל. רבי שמעון בן לקיש, קרא ומתי הדין קריא, כשהוא היה מגיע לפסוק הזה, היה אומר, יפה למדני חנני בן אחי רבי יהושע, מה הים הזה בין גל גדול לגל גדול גלים קטנים? כך בין כל דיבור ודיבור דקדוקי ואותיותיה של תורה. אוקיי? וזה אני חושבת הרעיונות שהלוחות היו כתובים מכל הכיוונים, שבעצם שבתוכו אפשר למצוא הכל. אמר בתנחומי, איתקש איתקומי רבי פנחס, עתיק רבי יהודה ולא עתיק רבי מאיר. מי תמד רבי יהודה, דכתיב לקוח את ספר התורה הזה, ושמתם אותו מצד ארון ברית השם. אוקיי, כאן אנחנו נשים, לפי רבי יהודה או לפי רבי מאיר, נכון? לפי רבי מאיר היה ספר תורה בפנים, לפי רבי יהודה ספר תורה היה בחוץ. אז תמד רבי יהודה כתוב לקוח את ספר התורה ושמתם אותו מצד ארון ברית השם. אז זה מאוד הגיוני שהוא שם את זה בצד. על דעתי את רבי יהודה דאמר, איך אני אספר תורה נתון כמין גלוסקיה עשוי לו מבחוץ. והיה ספר תורה נתון בתוכו, כאילו היה שם איזשהו קופסה, ושמו את זה לצד הארון, ושם היה ספר תורה. מה הייתה מדרבי מאיר? אז למה הוא אומר זה היה בפנים? דכתיב, ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ועל הארון תיתן את העדות אשר יתן אליך. על דעתי את רבי מאיר דאמר, אין מוקדם ומאוחר בתורה, אלא ואל אהרון תיתן את העדות אשר אתן אליך. ואחר כך ונתת את הכפורת על אהרון מלמעלה. יש בעיה בסדר. כתוב, נתת את הכפורת על אהרון, ואז כתוב, ואל אהרון תיתן את העדות אשר אתן אליך. אז כאילו הם כבר שמו, הכל היה בפנים, ואז שמו את הארון עם התורה. אז הוא אומר, אין מוקדם ומאוחר בתורה, אין בעיה שהפסוק הזה בא אחר כך, כי בעצם זה כאילו קודם אומרים, נתת אל אהרון תיתן את העדות, ואז נתת את הכפורת. כי הוא אומר, אין מוקדם מאוחר בתורה. רבי פרס בשם ראשון בן לוי, אומר, התורה שנתן לו הקדוש ברוך הוא למשה, נתנה לו אש לבנה חרוטה באש שחורה. היא אש מובללת באש חצובה מאש, חצובה מאש ונתונה מאש. תכתיב מימינו אש דת למה. Okay, וזה איזשהו עניין שהתורה כולו אש, אוקיי? יש כאלה שמסבירים מה זה אש לבנה חרוטה באש שחורה, שזה בעצם החרוטה באש שחורה זה האותיות. חרוטות באש שחורה על הקלף שזה אש לבן. וכאן יש כמו שראינו אתמול עם האש, כשהוא מצא את הארון, אז האש יצא מהאריח הזה, אז גם אותו רעיון כאן שהדברי תורה הם כמו אש. מעניין שהם חושבים גם לאש וגם למים, נכון? כל ההשוואות האלו שגם המים והאש,
האלמנטים הבסיסיים.
בדיוק, בדיוק. Okay.